אנחנו בדף יהודה עמוד ב'. ראינו שחצר קונה לקטנה, ואמרנו שהספק, שהסברה לומר שחצר קונה לקטנה, אם אני אומר שחצר קונה מדין יד. אבל אם חצר קונה מדין שליחות, אז אין שליחות לקטן. רוצה הגמרא לחזק את התפיסה שחצר היא לא שליח, שהרי חצר מועילה בגניבה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, כי חצר היא לא באמת שליח אנושי. תודה רבה. רב סמה אמר, איך אמרינן אין שליח לדבר עבירה? איך הדי ביי אבי די ביי לא אבי? כל המושג של אין שליח לדבר עבירה זה רק כשיש רצון בחירי, אבל חצר דבעל כורחי מוטי בה, אז לכן מחייב שלחו. יש פה אם כן שני נימוקים למה חצר יש שליח לדבר עבירה. למה חצר, גם אם אני אומר שהיא שליחות, אז היא בכל זאת קונה לגנב, למרות שבדרך כלל אין שליח לדבר עבירה, חצר כן. ואמרנו שתי הגדרות. הגדרה הראשונה, שהחצר היא לא בר חיובה, אין לה חיוב. והגדרה שנייה, שאין לה רצון. מה ההבדל? מהי ביניו? אם אתה מגדיר ככה או ככה, זה נראה די דומה. איכה ביניו יש נפקא מינה. לגבי דין אין שליח לדבר עבירה. אם כהן אמר לישראל, צא וקדש לי אישה גרושה. השליח הולך עכשיו לעשות עבירה. כתוב לא לקחת אישה גרושה, לא ייקחו. השליח מצד אחד הוא לא בר חיובה, אין לו שום, לא אישית אין שום איסור בדבר הזה, מותר לו לקדש אישה. הבעיה העיקרית שזה לכהן אסור. מצד שני יש לו רצון חופשי לשליח. השאלה אם בזה נקרא שליח דבר עבירה או לא. מקרה נוסף, איש אמר לאישה, תקיפי את הקטן, תגזזי את הפאות של הילד הקטן הזה. אישה עצמה, מותר לה לעצמה לגזוז את הפאות שלה, אם היא רוצה. אישה רוצה לעשות בלי פאות, מותר לה. אז היא לא בר חיובה. אבל מצד שני, יש לה רצון חופשי. היא הולכת עכשיו לעשות דבר שהוא אסור. האם במקרים האלו יהיה נפקא מינה, האם אין שליח לדבר עבירה תלוי ברצון של השליח שיש לו רצון חופשי, האם שליח לדבר עבירה תלוי בשאלה האם הוא, יש לו איסור בדבר הזה. לך נשנד אמר כל אחד די בי אביד, די בי לא אביד. אני לא אגיד, אז אין שליח לדבר עבירה, ולכן מי הכתובת לטענות? השליח. החינם היא בי אביד, די בי לא אביד. מה? השליח. יש לו רצון שלו, לא מחייב שולחן. אבל אם אני אומר לך נשנד אמר כל אחד ישלח לבר חיובה, של השליח אין איסור בדבר, אז הכתובת זה לא השליח, אלא מחייב של חוק, כי השליח אומר, אני לא עשיתי שום איסור, לי מותר לעשות את זה. אני נמי, כיוון דלב בני חיוב ענינו, מחייב שלך, אנחנו נחייב את המשליח. נקודה. כל זה דיון בסוגריים, תחת הדיון היותר רחב שאנחנו עוסקים בו, שחצר קונה לקטנה מדין יד. הגמרא, נו ברור שזה ככה. מי כלמד אמר שחצר אלא משום ידה התרבה, ברור שחצר זה סוג של יד האריכתה. כמו שכתוב לגבי גיטין, כתוב שגט נתן בידה, אומרת הגמרא, אין לי אלא ידה, גגה, חצרה, כרפפה, מניין, תמוד לומר ונתן בכל מקום. אז תורמים מפורש שחצר זה הרחבה של המושג יד. נכון. לעניין גיטין כל הנות פליגי, לכל הדעות בגיטין, חצר משום ידה התרבה. זה ודאי שחצר בגיטין זה בעצם המשך של ונתן בידה. כי פליגה לעניין מציאה. מר סבר, ילפינן מציאה מגט. ולכן כמו שלקטנה יש יד לקנות גט, יש לה יד גם שבאופן כללי החצר שלה קונה. מר סבר, לא ילפינן מציאה מגט. זה ממון וזה איסורים. בגט זה עניינים להתיר איסור, להתיר איסור אשת איש. חצר מועיל מדין יד. בממון זה משהו אחר. מי בית אימה? בקטנה כולנו לא פליגי, דלפין על מציאה מגט. ואחה בקטן כמפלגי, מה הדין בבן? מר סבר ילפינן קטן בקטנה. כמו שלילדה יש יד לקנות, ויש לה חצר לקנות, לא רק בגיטין, גם בממונות. אותו דבר בילד קטן, למה לפלוט? מר סבר, וזאת ההלכה, לא ילפינן קטן בקטנה. יש פה יתרון לאישה, יתרון, אפשר לקרוא את זה בכל מיני צורות, יש פה משהו שיש לילדה קטנה ואין לילד קטן, לילדה קטנה חצר קונה. מי בהיתם אמר אמר חד, אמר אמר חד, אבל לא פליגי. אחד דיבר על קטן, בכלל על קטן, ולא מתווכחים בכלל. האם יש חצר לקטנים? תלוי. אם זה בת או בן, חצר למציאה, ואם כן הלכה למעשה, שחצר לא קונה לקטן, אבל כן קונה לקטנה. בגלל שהיא יכולה, יש לה יד לקנות גט. אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני מציאות. מה? בגלל שיש לה יד לקנות גט. אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני מציאות. ראה אותם רצים אחר מציאה. או לדוגמה, אחר צבי שבור. אחר גוזלות שלא פרחו. הם נמצאים איפה הצבי השבור הזה? נמצא בשדה שלו. הוא אמר, מה אתם פה רוצים לתפוס את הצבי הזה? הוא שלי, בחצר, זה שלי, חצרי קנתה לי. זכתה לי שדי. צודק, זכתה לו, יש לו קניין חצר. היה צבי רץ כדרכו, צבי כמו פה שרצים מהר, או גוזלות שיכולים לעוף, מפריחים. אמר, זכתה לי שדי, לא אמר כלום, כי אין לו שליטה. כן, זה שהצבי במקרה עבר דרך השדה שלך, זה לא קניין. אמר יהודה אמר שמואל.
הרב, לא אמרנו שזכה לי, זה לא לשם מספק, זה צריך להיות קנה לי?
לא, השדה. זכתה לי.
לא להגיד זכה, צריך להגיד קנה אמרנו.
לא, זכתה, לא זכה במובן של עתיד. כבר, זכתה, זאת אומרת, קנה. זה נמצא אצלי. אז רואים שחצר קונה, חצר קונה חפצים שנמצאים בתוכה, אם אני רוצה שהיא תקנה ויש לי שליטה. מוסיף שמואל תנאי נוסף. אמר יהודה אמר שמואל. והוא שעומד בצד שדה, הוא צריך לעמוד שם. תקני לי שדה, הוא. למה צריך לעמוד? כל הקטע של קניין חצר, זה שאני לא נמצא שם. ואמר רבי יוסי בחנין, החצרו של אדם קונה לו, שלא מדעתו. כל הקטע של חצר זה שקונה גם שאני לא נוכח. אני מילה בחצר המשתמרת. שתי אפשר מסלולים יש לך. אם החצר חצר משתמרת עם גדר, אז באמת כל מה שהגיע לחצר שלך, נקנה לך אוטומטית. אבל אם זה חצר שאינה משתמרת, אם אתה עומד בצד השדה ואתה בעצם, שומר אין וקונה, היא לא, לא. מינת אמרה, מאיפה אתה אומר את זה? שחצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדה או אין, היא לא, לא. דתניה. היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה, פועלים שכחו. לא יהיה שכחה. אני רוצה להתנות, שהעומר הזה שהפועלים שכחו בשדה, לא יכול על זה דיני שכחה. אני רוצה לזכות בדבר הזה. יכול, לא יהיה שכחה. אתה מוד לומר, ושכחת עומר בשדה. בשדה ושכחת ולא בעיר. הגמרא, הברייתא הזאת קצת מוזרה. היא מתחילה בצורה אחת, מסיימת בצורה שונה. גוף הקשיא. אמרת, יכול, לא יהיה שכחה. ואתה כאילו, מה, אתה חושב זה לא שכחה? כלומר, זה כן שכחה? ואז מה אומרת הגמרא? שבאמת נכון, שרק שכחה ששכחת בשדה, ולא בעיר, על מלואה ושכחה. קיצור, הביתה צריכה שיפוץ. רק היא כאמור. אם שכחתי עומר בשדה, שכוח מעיקרו, אבי שכחה. אם הוא מלכתחילה, מהרגע הראשון, נשכח, אז זה נקרא שכחה. וזה שייך לעניים, ואסור לך לקחת את זה. אבל אם אני בהתחלה זכרתי את העומר הזה, שהלכתי, אספתי את העומרים מהשדה, אני זוכרתי, כן, כן, אני עוד מעט חוזר לקחת את העומר הזה, ובסוף ברח לי מהראש, שכוח. זה לא נקרא שכחה. למה? מה היא טענה? וכיוון דקאי גבה, כיוון שאני ראיתי את העומר הזה, קלטתי אותו, אמרתי, אני רוצה, אני אחזור אליו, אבל לחצרו, אז זה השדה שלי, וזכתה לי, ואני עשיתי פה קניין חצר. אבל אם אני הגעתי כבר הביתה, אחרי שהגעתי הבית, אמרתי, וואי, חצר לי עומר אחד פה. היו 15 עומרים, אני רואה 14. כנראה שכחתי עומר אחד בשדה. שהשדה תקנה לי. אפילו זכור, אבל בסוף שכוח, זה לא משנה. אבא שכחה. מה היא טעמה? למה לא? הרי זה חזדה שלך, למה היא לא קונה? אתה לא נמצא שם. משום דלי תגבי, דליז כלי. זאת אומרת, חצר זה דבר, שדה זה דבר לא משתמר. זה דבר פתוח. אם אתה נמצא שם, זה משתמר. אז השדה קונה לך. אם אתה לא נמצא שם, לא משתמר. הגמרא, מי אמר לך שזה ההסבר? שאתה צריך להיות נוכח. אולי דילמה זה מין גזרת הכתוב כזאת. שאמא שכחת בזמן שאתה בשדה, אבי שכחה, ובעיר לא נהיה בשכה. זאת הגמרא, ועל זה אמר קרא. אי אפשר ללמוד, זה משהו נקודתי. לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר. אני בא אליי, אומרת הגמרא, אמר קרא לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר, שאתה רואה מפורש, שגם שכחה בעיר היא כן נחשבת שכחה. אמרה, זה לא, הפסוק הזה מבא אלה ללב, זה לא בא ללמוד, ללמוד על שכחת העיר, זה בא לומר שיש איסור לחזור. אם כן, אם הקרא לא תיקחנו, מה לא תשוב, לרבות שכחת העיר. רוצה הגמרא לומר, לא נכון. מצד הפסוקים, זה כן שכחה. בקטי מבא אלה, עדיין הפסוק הזה נצרח לדברים אחרים, כמו ששנינו, שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה. אם אני הולך בשדה ואוסף את העומרים, והלכתי. העומרים שאני עתיד להגיע אליהם ועוד לא הגעתי אליהם, זה לא נקרא שכחה. כי אני פשוט הלכתי להפסקת צהריים, אני אחזור, אני אמשיך. אבל אם מה שאני עברתי כבר מאחוריי, אז זה יש דין שכחה. מאיפה לומדים את זה? מהמילה לא תשוב. מה שאתה צריך לחזור אליו, לשוב. כל שוב אבל תשוב, אני צריך לחזור אחורנית, זה נקרא שכחה. כל שנו אבל תשוב אינו שכחה. אמר רבה שיאמר קרא יהיה לרבות שכחת העיר. אתה רוצה פסוק, הבאתי לך פסוק אחר. ואת מצד הדין, אל תלמד לי מפה, כי שכחת העיר נחשבת שכחה. נקודה. בכל אופן, לא הצלחנו להוכיח הוכחה מוחצת, אבל הדין הוא דין אמת. כי גם המעולה מסכים איתו. והוא שעומד בצד שדהו. גם הוא כתב על המשנה, שמתי השדה קונה, שדה זה דבר לא משתמר, זה לא חצר מסודרת עם גדר, ולכן מי שרוצה שהשדה שלו תקנה לו, בקניין החצר, הוא צריך להיות נוכח שם. וכן אמר רב חנה, הוא שעומד בצד שדהו. הייתי ורבי אבא לעולה. מעשה? אומרת, מספר את המשנה, מעשה ברבן גמליאל, והזקנים, שהיו באים בספינה, שטו להם בספינה. אמר רבן גמליאל, איסור שני עתוד למוד, הוא רצה להפריש מעשרות, אז הוא אמר, אני אפריש עוד מעשר, ואני אתן אותו ליהושע. יהושע היה לוי, ואני אתן לו מעשר ראשון. מקומו מוזכר לו. אני מזכיר לו את המקום, בשביל להקנות לו את המעשר. כדי שלא יצטרך לסחוב את המעשר כדי לקנות, אני מקנה לו, מזכיר לו איזה, את השטח של המעשר, והוא קנה זה בקניין חצר. איסור אחר שאני עתיד לתת זה מעשר עני, אני אתן לעקיבא בן יוסף, שהוא אחראי על העניים, יזכה בו לעניים. ומקומו מוזכר לו. יוצא שרבן גמליאל נמצא בספינה, ואומר, יש לי שם במחסנים פירות, ואת השטח שם, שנמצא המעשר אני מזכיר את השטח לרבי עקיבא, והוא קונה את הפירות בקניין חצר. אבל רבי עקיבא נמצא עכשיו בספינה, הוא לא נמצא שם.
אפשר להגיד שחצר משתמרת, לא?
אומרת הגמרא, וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדה רמה לגמליאל עומדים? אמר לי, דמי עי מרבנן כדי לא גמרין השמעת. אתה לא יודע ללמוד. יעת על סורה, אמר לו, אחי אמר אולה ואחי אוטביטה, אני הקשיתי את זה לולה ומהדבר הזה, ואמר לו, אומר רבנן, רבן גמליאל מטלטל לאגב מקרקרי כנן, הוא לא עשה להם בכלל קניין חצר, בכלל לא היה שם שום קניין חצר, זה קניין אגב, זה קניין אחר לגמרי, קניין אגב זאת אומרת שאני יכול להקנות למישהו קרקע, ואגב הקרקע לקנות מטלטלים לא בקניין חצר, המטלטלים יכולים להיות במקום אחר לגמרי, בקצה השני של העולם. אם אני מקנה למישהו חתיכת קרקע קטנה, אגב זה, יכול לקנות לו מטלטלים איפה שאני לא רוצה. לא מדין חצר, הם לא צריכים להיות שם מטלטלים. אז זה קניין אחר, זה לא קניין חצר, זה קניין הרבה יותר יעיל, הרבה יותר משוכלל, קניין אגב, וזה מה שרבן גמליאל עשה, אל תוכיח לי מפה שום דבר לקניין קניין חצר.
הבנו שרק מה שהגבי הקרקע לא בקניין אגב, בקניין קרקע.
בקניין אגב,
אני... לא בקניין אגב, בקניין קרקע, שקרקע קונה רק מה שעליה, לא בקניין אגב, בקניין קרקע.
בחצר, אבל עכשיו פה הוא לא קנה, יקנה להם בקניין חצר, הוא רוצה לעשות בקניין אגב. בקניין אגב זה משנה בקידושין, אני יכול לקנות הכל. אני מקנה לך בלטה, ואגב הבלטה הזאת, אני יכול לקנות לך טרקטורים שיש לי באוסטרליה, ומטוסים שיש לי בארצות, ממש הכל אני יכול לקנות.
מה הרעיון של הקניין הזה?
אני מודעת, כי קרקע יש לה, זה דבר חזק, זה דבר עם בעל עוצמה, ועכשיו אגב קניין וקרקע, אם קניתי לך קרקע זה נדלן, הכל, יש לנו גמירות דעת על הכל. אז זה לא מעניין כן על חצר. טוב, רבי זירא השתכנע, רבי זירא השתכנע, קיבלה. רבי אבא לא השתכנע, לא קיבלה. אמר רבא שפיר אבידו לא קיבלה. הוא צודק שהוא לא קיבל את התירוץ הזה. בכלל מסודר לקנות מלך חליפין. בכלל, אם אתה מדבר על קניינים, אפשר לעשות עוד קניין, אפשר לעשות קניין חליפין. לקנות גם את כל מה שאתה רוצה בכל המטלטלים שיש. אלא, למה לא עשו קניין חליפין? טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו חליפין. הרי למעשה, הוא לא הקנה לרבי עקיבא את, את המעשר, או שהוא מקנה להם את המעשר, הוא צריך לקבל תמורה. מי שמקנה, מקבל איזושהי תמורה. מה הוא מקנה בעצם רבן גמליאל? אנחנו ננסח את זה אחרת. מה רבן גמליאל בעצם הקנה? הוא לא הקנה לרבי עקיבא את, את המעשר עצמו. הרבי עקיבא צריך מה לעשות? לחלק את זה לעניים. יותר מזה, גם כשהוא הקנה לרבי יהושע את המעשר, הרי המעשר לא שייך לו באמת. בכל מקרה הוא צריך לתת את המעשר. אז מה בעצם רבן גמליאל יש לו? יש לו את ההחלטה למי לתת. הוא חייב לתת את המעשר. לכל מה שיש לו זה את ההחלטה. מה זה חשוב כל כך? אתה מחליט למי אתה רוצה לתת. אנשים יכירו לך טובה. אתה נותן ללוי מסוים מעשר ראשון, שמרת איתו על יחסים. אתה נותן לעני מסוים מעשר עני, אז עכשיו יש לכם איזה משהו שנוצר ביניכם.
מכיוון שהמעשר הוא לא הממון שלו, אלא כל מה שהוא יכול לקנות פה
זה רק את הטובת הנאה. זה רק את הטובת הנאה. וטובת הנאה אינה נקראת ממון, ולכן אי אפשר לעשות איתה קניין חליפין. תראו ברשי, דיבור המתחיל, אינה חשובה ממון. בתן נקנית בחליפין, דלקה לממר כי קנה לרבן גמליאל לאי סודר, אקנה חליפין דידי בכל מקום ש... כיוון דאין לו בהן, זה לא מעשר שלך ממש, זה רק טובת הנאה, כבידו לתת לכל מי שירצה. אז לכן זה לא נחשב ממון, ואי אפשר לקנות את זה בחליפין. כיוון שאי אפשר לקנות את זה בחליפין, גם אי אפשר לקנות את זה אגב קרקע. הכנה מטובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע. הגמרא זה לא נכון, זה לא דחייה, ולא היא. מתנות כהונה, נתינה כתיבה בו. כשאני נותן מתנות כהונה, זה נתינה. חליפין, אני מסכים איתך, זה לא עובד במתנות כהונה. כי זה דרך מקח וממקח. זה עניין של עסקים, זה לא נתינה. אבל מטלטלים, אגב קרקע, זה כן נתינה. זה קניין לכל דבר. נתינה על אמתאי, נקודה. זה קניין טוב, זה נקרא נתינה, ולכן אל תגיד לי שאם בחליפין זה לא עובד, גם בקניין אגב זה לא עובד, לא נכון, בקניין אגב זה כן עובד, זה נחשבת נתינה לכל דבר ועניין, ואפשר לתת מתנות כהונה, אגב, קרקע, מתנות מעשר וכו'. רפפה מתרת עוד תירוץ, דעת אחרת מקנה אותם שאני... דעת אחרת מקנה, רבן גמליאל לקנה למטלטלים, וזה לא מפקיר. ראינו כבר את החילוק הזה, חילוק יסודי בקניינים. יש הבדל אם אתה קונה מהפקר, לבין אם אתה קונה ממישהו שמקנה לך. אתה קונה ממישהו שמקנה לך, זה קניין יותר פשוט. למה? כי המקנה, המוכר, מעוניין להקנות, יש לו דעת. הדעת שלו להקנות לך עושה 3/4 מהעסק. הוא מקנה לך. נשאר לך רק פעולה סמלית, קטנה, להראות שאתה זוכה, שאתה הכתובת. אבל עיקר ההתרחשות של הקניין זה דעתו של המוכר, המקנה. מה שאין כן שאתה בא לקנות מציאה מההפקר. שם אין מישהו שמקנה לך. אתה אומר, שדי תזכה לי. מי זכה? אתה צריך לבצע את כל הפעולה לבד. אתה קונה, רוצה לקנות מההפקר, אין צד שני. אתה צריך לבטא משהו מאוד משמעותי של הקניין לעצמך. ולכן, כשאתה לזכות מההפקר, אתה צריך להיות נוכח בשדה. פה מה מדובר? שרבן גמליאל מקנה להם. יש פה מקנה. לכן, יכול להיות שקניין חצר יועיל אפילו אם הוא לא נוכח שם. הוא לא נמצא שם. מספיק לי קניין חלש, קניין חצר קטן כזה. למה? כי העיקר זה ההחלטה של רבן גמליאל להקנות. משכן כן אצל לנו במשנה, מדובר בהפקר, במציאה, ולכן צריך להיות נוכח בשדה. אם אתה לא נוכח בשדה, זה לא קניין. מינה תאמרה, ותנן, ראה אותם רצים אחר המציאה, ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהם הוא מגיען. זאת אומרת, הם רצו, הצבי רץ, ואני יכול לתפוס אותם. זאת אומרת, מתי השדה קונה לי אם הצבי הזה הוא צבי פצוע? ואם אני ארוץ מהר, אני אצליח לתפוס אותו. אז השדה קונה. ורבי ירמיה במתנה יח, מה יהיה אם אני רוצה לתת במתנה? זאת אומרת, אם מישהו יש לו צבי, יש לו צבי שלו, והצבי שלו נפצע, והוא נמצא, הלך דידה לתוך השדה שלי. אז בא לצבי, אומר, אתה יודע מה, קח את הצבי הזה במתנה. שהשדה שלך תזכה לך. אני כבר לא צריך את הצבי הזה, אתה רוצה, קח אותו במתנה. האם הקונה צריך להיות שם נוכח? קיבלה מן רבי אבא בר כהנא, אף על פי שרץ לכם ואין מגיע. אפילו אם הקונה לא נמצא, או שהקונה לא יצליח לתפוס את הצבי. זה לא משנה. מה ההבדל? למה כשאני קונה מציאה בשדה שלי, אם הצבי ישבו, אני צריך להיות שם, או להצליח לתפוס את הצבי. אבל אם מישהו נותן לי את הצבי במתנה, אז אני לא צריך להיות בכזאת יכולת שליטה. מה ההבדל? שוב, האם יש מקנה או אין מקנה? אם יש מקנה שנותן לי, אז הוא עושה את העיקר, דעתו מקנה לי. אז לכן, גם אם אני לא יכול לתפוס את הצבי, סדי קנתה לי, מספיק עניין קטן. דעת אחרת מקנה אותה שאני.
בסיטואציה שאני קונה, אם הוא צבי שבור, בשדה שלי שאני עומד בצד שדה. האופציה האחרת שהם קונים, נכנסו לי לשדה לקנות,
לארץ?
זה שנכנסים לשדה שלי.
מה, מותר לאדם להיכנס לשדה של מישהו אחר? מה? אתה לא נכנס לשדות של אנשים אחרים?
מרשה לו,
לא, גם אם לא מרשה, מה, אפשר להיכנס לשדות של אחר?
לא, אבל לשם...
אסור להרוס לו את התבואה, אבל להסתכל סתם לשדה של מישהו, למה לא?
לא,
לא. אתה חושב שיש איסור כזה להיכנס לשדה של מישהו אחר? כן, אנשים נכנסים לשדות, זה דבר מאוד רגיל נראה לי. חצר זה משהו אחר, חצר זה באמת דבר שאנשים לא נכנסים. זה כמו ממש התחושה של משהו סגור, אתה לא... אין דרכם של בני אדם להיכנס. בשדה כן נכנסים. אני אומר, חצר הכוונה מגודרת, שטח מגודר, זאת אומרת, אנשים נמנעים מלהיכנס. זה משהו אחר. אני רואה צבי עובר, מה זה? צבי, זה לא שלו. אני רואה פה ציפור אפה, מה? שואל, אמר לרב שימי, לרב פאפה. אתה אומר אם כן, שכשיש מקנה, אני יורד בדרישות שלי מהחצר, כי יש מקנה, אז החצר תקנה גם בלי נוכחותו של הקונה. למה? הרי גט. בגט יש מקנה. מי המקנה? הבעל. מקנה את הגט לאישה, דעת אחרת. ובכל זאת אומר אולה, שאם הבעל נותן לאישה גט בבית שלה או בחצר שלה, היא צריכה להיות נוכחת שם. צריכה להיות עומדת בצד ביתה ובצד חצרה. הגמרא שאני גט. בגט זה בעיה. למה? כי היא לא שותפה. בגט זה הכל הוא עושה. הרי גט ניתן גם בעל כורחה של האישה. אז יש לנו שלושה מצבים. יש מצב אחד שבו האדם מקנה, דעת אחרת מקנה, אז הוא עושה המון המון המקנה, והקונה מראה רצון. יש לנו מצב שני שנקרא גט, אומנם זה דעת אחרת מקנה, אבל אין לי צד שני אין קונה. אז לכן אני צריך, אין רצון של הקונה. לכן אני צריך איזה משהו במקום הרצון. למשל שהיא תהיה נוכחת. במצב שלישי זה מאפקר. באפקר צריך להיות נוכח כי אין מקנה. אומרת הגמרא, אולי נגיד קל וחומר, מתקיף לרב שבס ברבידי ולאו קל וחומר, הוא מגט שהיא תהיה בעל כורחה, אתה רואה שהיא צריכה להיות נוכחת, וצד איתה בצד חצרה, איני לא לא, אולי מתנה, שמדעתי, עם רצון לא כל שכן, שנגיד שצריך נוכחת, המרווה שהיא לא, חצר התרבה עם משום יד, ולא גרה משליחות. גבי גד חובולה, אין חיים לאדם אלא בפנה. הסיבה שאני צריך את נוכחות האישה זו סיבה אחרת. למה צריך את נוכחות האישה? לא מדיני קניינים רגילים, אלא בגלל שהחצר זוכה לה. ואיך החצר תזכה לה? הרי אין חווים לאדם, אלא בפניו. אני לא יכול לגרום למישהו חובה, כלומר הנזק, אלא אם כן אני, הוא נמצא שם בפניו, אז לכן צריך את נוכחותה של האישה. אבל מתנה, שזו זכות לאדם לקנות דברים, אבל הוא לא צריך להיות שם, זכין אדם שלא בפניו. ולכן אם אני רוצה לקנות למישהו משהו במתנה, אני יכול לשים לו את זה בחצר, ואפילו שהוא לא משתמרת לדעתו, והוא לא נמצא שם בכלל, ולקנות לו במתנה על ידי החצר, אפילו היא לא משתמרת. למה? כי יש פה דעת מקנה, זה זכות לו, לקונה, זכין לאדם שלא בפניו.
אבל אמרנו שלא אומרים זכין אם יש חיוב לעוד אחרים, כמו במעשרות...
אני נותן מתנה.
לא, אמרנו שאם זה מגיע לעוד עניים, אז אתה לא יכול לעשות את זה.
אבל זה שלי, זה חפץ שלי, אני רוצה לתת למישהו מתנה, מותר לי.
אבל במקרה של בן אדם שצריך להחזיר השאיל מעדר.
אז זה משהו אחר. בגלל שצריך להיות, כמו ששאלת משהו, אז הוא ידע מזה. כן, להשאיל לו בחזרה. אבל פה מדובר על מתנה, אני רוצה לתת לך מתנה. גוף הרעה אותם רצים אחר המציאה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי יצחק, רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהם ומגיען. באי רבי ירמיה במתנה, אך קיבלה מן רבי יבא בר כנא, אבל פי שרץ אחריהם ואין מגיען, זה למדנו. באי רבה, זרק ארנק, אני אומר כולו לולו, כמו שהילדים אומרים, מי שתופס תופס, בסדר? אני לא צריך את הרעה כזה יותר. זרקתי בפתח הזה, ויצא בפתח אחר. עבר דרך בית הארנק, עבר מחלון לחלון. האם אני אומר שבעל הבית זכה בארנק הזה? מה הוא? זה היה באוויר. והוא לא, אין סופו לנוח שם. הוא לא אמור לנחות ברצפה, ברור שהוא הולך לצד השני. האם זה נחשב כמונח דמי ובעל הבית זכה או לא? נכון, ממש.
זה נקרא הכנסה והוצאה.
אמר לרב פאפה לרב, עבר מלעבר הדבר מתנה, לרב המילה מרבין הרב, אבל הבנו מתניתין. ראה אותם רצים אחר המציאה, ואמר בי אמר בי יוחנן, והוא שרץ אחרי ומגיען. ובאי רבי ירמיה במתנה אח, וקיבלה מיני רבי אבא בר כהנא, במתנה אף על פי שרץ אחריהן, ואין מגיען. אז אתה רואה שבמתנה, השדה שלי זוכה לי, למרות שאני לא אתפוס אותם. אותו דבר נגיד גם כאן, הבית שלי זוכה לי במתנה, למרות שאני לא אתפוס אותו, כי הוא יצא כבר מהבית שלי. לא, אמרת הגמרא. שמה... הוא לא באוויר, אומנם הצבי הזה הוא מדדה, הגוזלות מדדים, אבל הם נמצאים על הרצפה, על האדמה. מתגלגל שאני, הם מתגלגלים להם. שאני מתגלגל כמונח, אבל אוויר, חפץ שאף באוויר, מי אמר? יכול להיות שבאמת פה לא יועיל קניין, אז מה אם זה היה באוויר, באוויר של החצר שלך? זה לא סיבה שזה יקנה לך. אז בשביל שיהיה קניין חצר, צריך שיהיה... נמצא כאן בקרקע. אנחנו עוברים לעוד ועוד הלכות של מציאות. פרק ראשון ושני כולם עוסקות בדיני מציאה. מציאת בנו ואיתו הקטנים. ילדים הקטנים שלך מצאו מציאה. מציאת עבדו ושפחתו הקנעניים. או מציאת אשתו, תקנת חכמים, כולם שלך, שלו. אבל מציאת בנו ואיתו הגדולים, או מציאת עבדו ושפחתו העבריים שהם ישות בפני עצמה, או מצאת אשתו, שהיא כבר התגרשה, למרות שלא נתן לה כתובה, היא ישות לעצמה, הרי אלו שלהם.
גם אם זה בזמן שהם עובדים אצלו?
מי זה?
העברים.
אנחנו למדנו, נכון, למדנו את זה שהוא סוג של פועל, הגמרא תעסוק בזה. יפה. אמר שמו לפני מה אמרו מציאת קטן לאביו. יש פה כמה נושאים במשנה. שבשעה שמוציאה, מוצאה, מוריצה אל אביו. הוא תמיד אומר, אבא, מצאתי את זה וזה. ואינו מאחר בידו. הוא לא משאיר את זה אצלו ביד. ומה זה סבר שמואל? קטן, לאט לזכייה לנפש מדאורייתא. קטן לא זוכה לעצמו. ולכן, הוא תמיד מגביע את זה בשביל אבא שלו. למה? הרי תניא סוחר את הפועל לעבוד בשדה, ילקט בנו אחריו, מותר לבן שלו ללקט אחריו. יש לו פועל עני. והפועל הזה בא לקצור, יש דין לקט. מותר לילד הקטן של הפועל שהוא גם עני, ללקט לעצמו מהתבואה, מה שנושר. אבל אם נתתי לו למחצה לפי שווה רביעה, אם הפועל, אני עשיתי איתו סיכומים, שהוא מקבל חצי מהיבול, שליש מהיבול, אז הוא כבר לא עני, זה לא אדם שכיר, אדם מקבל אחוזים. אסור לבנו ללקט אחריו. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו. בכל מקרה מותר ללקט. למה? זה שאבא עשיר, יש לו הרבה כסף, זה לא קשור. הבן הוא, בן, הוא ישות בפני עצמה, והוא לא עשיר, ולכן מותר לו ללקט. אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. היא אמרת יש לו הקטן לזכיר לנפשי, שקטן יש לו ישות בפני עצמה, אני יכול להפריד בין הקטן לאבא. לאבא אמנם יש, לבן אין, הבן מלקט לעצמו, זה לא קשור לאבא. כי מלקט, לנפשי כמלקט. אם הוא רוצה אחר כך הוא ייתן לאבא שלו, אבו מיני כזה אחר. אבל אם אתה אומר שקטן לתת זכייה לנפשי, אז אוטומטית כשהוא מלקט, למי הוא מלקט? לאבא שלו, להכיר, אביו, אביו קורא שלו אחוזים בשדה, אביו עשיר. אז למה אשתו בניו מלקטים אחריו? הגמרא, שמואל תאמה תתן עדידן כאמר, ולא לא סביר עליה. באמת שמואל, שפסק כרבי יוסי, חולק על המשנה שלנו. באמת המשנה שלנו סוברת, שקטן, אין לו, יש לו זכייה לעצמו. סליחה, אין לו זכייה לעצמו. זה הולך לאבא. ולכן מציאת קטן לאביו. אבל אני אישית שמואל פוסק כרבי יוסי, שחולק על המשנה שלנו, וסובר שקטן, בכל מקרה, זוכה לעצמו. יוצא שסבר רבי יוסי, שקטן אית לזכייה מדאורייתא. זאת אומרת שהקטן זוכה לעצמו. זה לא כך פשוט. המשנה בגיטין אומרת, מציאת חרש, שוטה וקטן, יש בהם בשום גזל מפני דרכי שלום. מציאה של קטן, קטן מצא מציאה, ואני אומר לו, זה שלי, תעזוב את זה. אני ראיתי פה. זאת אומרת, אסור לך לקחת לקטן. למה? דרכי שלום, זה לא יפה. רבי יוסי אומר, זה גזל גמור. גזל גמור, אמר חיסדה. נכון, זה גמור, אומרים מדבריהם. רק מדרבנן. נפקמינה להוציאה בדיינים. כן? אז יוצא אם כן נפקמינה מרבי יוסי, שחכמים החמירו, שאני יכול, הקטן יכול לתבות בדין. בכל אופן יפורש לפי רבי יוסי, שגם קטן שזוכה לעצמו זה רק מ... זה רבנן, זה לא מדאורייתא. אלא אמר רבי, הסיבה של רבי יוסי, שם, במשנה בפאה, שאומר שבין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו, עשהו כמי שהלכו בנמושות, דנים גופה יומה זכות דעתיו. יש לנו כלל בדיני לקט. מה זה לקט? לקט היו קוצרים בשדה, אחרי שהקוצרים היו הולכים, היו כל מיני שיבולים שנפלו. ואז העניים היו הולכים ומלקטים את השיבולים. יש שלב שבו עוברים הנמושות. נמושות זה הזקנים, הולכים לאט לאט, והם לא מפספסים אף לקט. הם לא צעירים עם הערים, הם הולכים לאט לאט על המקל שלהם, הם לא מפספסים. אחרי שהם עברו, עשו ויש בשדה, כל העניים התייאשו. זאת אומרת, אף אני כבר לא אחפש שם לקט. ולכן, אם מצאת שם לקט, למרות שאתה לא עני, מותר לך לקחת. למה? כי העניים כבר... התיישו. פה, אומר רבי יוסי, זה גם סוג של יאוש. הולך לאבא הפועל, הוא הקוצר, ואחריו מי הולך? הילד שלו הקטן. נו, אז הם מתואמים. הסיכוי שלי, אומר אני, למצוא שם משהו, הוא שואף לאפס. למה? האבא קוצר, אם נופל לו משהו מיד אומר לבן שלו, כך, עובדים כמו בזוג מתואם. אז לכן כל העניים מתייאשים. ולכן אומר רבי יוסי, ולכן סובר רבי יוסי, שזה מותר. לא בגלל של הקטן יש זכייה. אלא בכל מקרה העניים מתייאשו, ולכן גם אם אני אגיד שהקטן לא זוכה לעצמו מדאורייתא, זה לא משנה, כל העניים כבר התייאשו, ולכן אתה יכול לקחת את זה. לא מתאים, שמציאת בנו, אין לו זכייה מדאורייתא. הסיבה ששם יש לאבא זכייה, כי עניים גופיו מסחי דעתיו, התייאשו. סברי, ברי דאח, מלקת אליהם, עובדים בתאום, האבא והבן. אז לכן, אומר רבי יוסי, למרות שקטן אין לו זכייה בלקט, למרות שאבא עשיר, העניים פשוט התייאשו. אמר לי רבה דבר מתן לאביי, וכי מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו, כדי שיהיו עניים ויברחו? זה לא יפה מה שאתה עושה. אתה מביא את הפועל, מביא איתו את הילד צמוד, ואתה גורם לכל עניים ללכת. כל עניים מתייאשים מראש. זה כמו שאתה תשים, כלבי שמירה, עם תנים כאלו במסביב לשדה, עניים אתם יכולים ללקוט, אין בעיה, הלקט שלכם, אף אחד לא מתקרב. אלא אמר רבה, עשו את שאינו זוכה כזוכה. מה הייתה אמר? עניים גופיו ניחלו, כי איכי דכי אגרו לדידו, נלקוט בניו פטריו. זאת אומרת, זה אומנם העניים פה במקרה הזה הם מפסידים, אבל נוצרת נורמה, ועניים בעד. העניים הרי הם כולם פועלים מתישהו, אז אם כדאי להם, אז הסידור הזה הוא טוב להם. נכון שבמקרה של השדה הזו זה נגדי, אבל מחר או בוקר יהיה זה מישהו שיזכור אותי בתור פועל, אני אביא את הבן שלי, יסתדר בינינו. אז כדאי לעניים להפסיד פה ולהרוויח במקום אחר. ליגד רבי חייא. כל זה עד כאן שיטת שמואל. שיטת שמואל, שהמשנה שלנו סוברת שאלה קטן, אין זכייה. ולכן ברור שלמי הולכת המציאה? לאבא שלו. מציאת קטן, לאביו.
איך בשמואל משווה בין בן לבת?
אין לי זה.
גם בן, גם לא. מה אמרו שהבת קונה ובן לא?
חצר, קניין חצר. חצר. פה זה לא חצר.
רק חצר. וזה נגזר מגיטין.
רק חצר. פה לא מדובר על חצר. פה עם מרים. זה ההסבר של המשנה לפי שמואל, אבל רבי חייא חולק ומסביר את המשנה אחרת. אמר בחייא ברב אמר ביוחנן, המשנה שלנו שהבדילה בין קטן לגדול, זה לא קטן וגדול בגיל, לא גדול ממש ולא קטן ממש, אלא ההבדל הוא האם הוא סמוך על שולחן אביו. אם גדול סמוך על שולחן אביו זה נקרא קטן, אם קטן לא סמוך על שולחן אביו זהו גדול. וטעם המשנה זה לא קשור לדיני האם לקטן יש זכייה, כי מדובר אפילו על גדול, אלא הסיבה היא משום איבה. אתה חי על חשבון אבא שלך, אתה אמנם כבר בן 17, אבל אתה חוזר כל יום מהבית ספר, אוכל על חשבון אבא שלך, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, יומן לך את הנבנים, פתאום שאתה מוצא מציאה זה לי, סליחה, אני מאמן אותך את הכל במציאות שלך לעצמך, אז זה יוצר איבה. ולכן תקנו חכמים, שמי שניזון על שולחן אביו, גם אם הוא גדול, כל המציאות הולכות אליו. והפוך, אם יש קטן, שהוא עצמאי, אבא שלו לא דואג לו בכלום. ילד בן 11-12, שאבא שלו אין לו איך לממן אותו, והוא דואג לעצמו. אז המציאה תהיה שלו. זה לא קשור לשאלה אם קטן זוכה מדאורייתא או לא, אלא טעם המשנה, תקנה משום איבה. ואז לפי זה, גם אם תאמר שקטן זוכה, יכול להיות שהוא זוכה. שיהיה זכייה לקטן. מדרבנן או מדאורייתא, יכול להיות כך, יכול להיות כך. אבל פה הסיבה של המשנה היא משום איבה. כמו לגבי אשתו. אשתו כתוב במשנה שמציאת אשתו שלו. למה שלו? הרי אישה ודאי יכולה לקנות לעצמה. לשום משום איבה, אני דואג לך לזה ולזה, מה אני לא משלם לך? פתאום את המציאת לוקחת לעצמך, את כל אוכל אני מביא לך. אז לכן, משום איבה, תקנו שהמציאה הולכת לבעל. אנחנו מדף יהודה מוזבית. ראינו שחצר קונה לקטנה, ואמרנו שהספק שהסברה לומר שחצר קונה לקטנה, אם אני אומר שחצר קונה מדין יד. אבל אם חצר קונה מדין שליחות, אז אין שליחות לקטן. רוצה הגמרא לחזק את התפיסה שחצר היא לא שליח, שהרי חצר מועילה בגניבה. הגמרא זה לא ראיה, כי חצר היא לא באמת שליח אנושי. תודה רבה. רב סמה אמר, איך אמרין אין שליח לדבר עבירה? איך הדי ביי אבי, די ביי לא אבי? כל המושג של אין שליח לדבר עבירה, זה רק כשיש רצון בחירי, אבל חצר דבר על כורחי מוטי בה, אז לכן מחייב שולחו. יש פה אם כן שני נימוקים, למה חצר יש שליח לדבר עבירה. למה חצר, גם אם אני אומר שהיא שליחות, אז היא בכל זאת קונה לגנב, למרות שבדרך כלל אין שליח לדבר עבירה, חצר כן. ואמרנו שתי הגדרות, הגדרה הראשונה שהחצר היא לא בר חיובה, אין לה חיוב, והגדרה שנייה שאין לה רצון. מה ההבדל? מה היא בניו? אם אתה מגדיר ככה או ככה, זה נראה די דומה. איקה בניו יש נפקמינה. לגבי דין אין שליח לדבר עבירה, אם כהן אמר לישראל, צא וקדש לי אישה גרושה, השליח הולך עכשיו לעשות עבירה, כתוב לא לקחת אישה גרושה, לא ייקחו. והשליח מצד אחד הוא לא בר חיובה, אין לו שום, לא אישית, אין שום איסור בדבר הזה, מותר לו לקדש אישה. הבעיה העיקרית שזה לכהן אסור. מצד שני, יש לו רצון חופשי לשליח. השאלה אם בזה נקרא שליח דבר עבירה או לא. מקרה נוסף, איש אמר לאישה, תקיפי את הקטן, תגזזי את הפאות של הילד הקטן הזה. אישה עצמה, מותר לה לעצמה לגזוז את הפאות שלה, אם היא רוצה. אישה רוצה לעשות בלי פאות, מותר לה. אז היא לא בר חיובה. אבל מצד שני, יש לה רצון חופשי. היא הולכת עכשיו לעשות דבר שהוא אסור. האם במקרים האלו יהיה נפקא מינה, האם אין שליח לדבר עבירה תלוי ברצון של השליח שיש לו רצון חופשי, האם שליח לדבר עבירה תלוי בשאלה האם הוא יש לו איסור בדבר הזה. לך נשנד אמר כל אחד דיבה יביד, דיבה לא אביד. אני לא אגיד, אז אין שליח לדבר עבירה, ולכן מי הכתובת לטענות? השליח. החינם היא בא יביד, דיבה לא אביד. מה? השליח, יש לו רצון שלו, לא מחייב שולחן. אבל אם אני אומר לאח לשנה דמת כל אחד ישלח לבר חיובה, של השליח אין איסור בדבר, אז הכתובת זה לא השליח, אלא מחייב שולחו, כי השליח אומר אני לא עשיתי שום איסור, לי מותר לעשות את זה. אני נמי כיוון דלב בני חיוב ענינו, מחייב שולחן, אנחנו נחייב את המשליח. נקודה. כל זה דיון בסוגריים, תחת הדיון היותר רחב שאנחנו עוסקים בו, שחצר קונה לקטנה מדין יד. בגמרא, לא ברור שזה ככה. מי כלמד אמר שחצר אליו משום ידה התרבה, היא ברור שחצר זה סוג של יד האריכתה. כמו שכתוב לגבי גיטין, כתוב שגט נתן בידה, אומרת הגמרא, אין לי אלא ידה, גגה, חצרה, קרפפה, מיניים, תמוד למר ונתן בכל מקום. אז תורם מפורש שחצר זה הרחבה של המושג יד. נכון. לעניין גיטין כל הנות פליגי, לכל הדעות בגיטין, חצר משום ידה התרבה. זה ודאי שחצר בגיטין זה בעצם המשך של ונתן בידה. כי פליגי לעניין מציאה. מר סבר, ילפינן מציאה מגט. ולכן כמו שלקטנה יש יד לקנות גט, יש לה יד גם באופן כללי החצר שלה קונה. מר סבר, לא אלפינן מציאה מגט. זה ממון וזה איסורים. בגט זה עניינים להתיר איסור, להתיר איסור אשת איש. חצר מועיל מדין יד. בממון זה משהו אחר. מי בית אימה? בקטנה כולנו לא פליגי. זה אלפינן מציאה מגט. ואחר בקטן כמפלגי. מה הדין בבן? מר סבר ילפינן קטן מקטנה, כמו שלילדה יש יד לקנות ויש לה חצר לקנות, לא רק בגיטין גם בממונות, אותו דבר בילד קטן, למה לפלוט? מר סבר וזאת ההלכה, לא ילפינן קטן מקטנה. יש פה יתרון לאישה, יתרון אפשר לקרוא לזה כל מיני צורות, יש פה משהו שיש לילדה קטנה ואין לילד קטן, לילדה קטנה חצר קונה. מי בהיתם אמר אמר חד, אמר אמר חד, אבל לא פליגי. אחד דיבר על קטן, בכלל על קטן, אבל לא מתווכחים בכלל. האם יש חצר לקטנים? תלוי. אם זה בת או בן, חצר למציאה, ואם כן הלכה למעשה, שחצר לא קונה לקטן, אבל כן קונה לקטנה. בגלל שהיא יכולה, יש לה יד לקנות גט. אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני מציאות. מה? בגלל שיש לה יד לקנות גט. אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני מציאות. ראה אותם רצים אחר מציאה. או לדוגמה, אחר צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו. הם נמצאים איפה הצבי השבור הזה? נמצא בשדה שלו. הוא אומר, מה אתם פה רוצים לתפוס את הצבי הזה? הוא שלי, בחצר, זה שלי, חצרי קנתה לי. זכתה לי שדי. צודק, זכתה לו, יש לו קניין חצר. היה צבי רץ כדרכו, צבי כמו פה שרצים מהר, או גוזלות שיכולים לעוף, מפריחים. אמר, זכתה לי שדי, לא אמר כלום, כי אין לו שליטה. כן, זה שהצבי במקרה עבר דרך השדה שלך, זה לא קניין. אמר יהודה אמר שמואל.
הרב, לא אמרנו שזכה לי, זה לא לשם מספקת, זה צריך להיות קנה לי?
לא, השדה. זכתה לי.
לא צריך להגיד זכה, צריך להגיד קנה אמרנו.
לא, זכתה, לא זכה במובן של עתיד. כבר, זכתה, זאת אומרת, זה נמצא אצלי. אז רואים שחצר קונה, חצר קונה חפצים שנמצאים בתוכה, אם אני רוצה שהיא תקנה ויש לי שליטה. מוסיף שמואל תנאי נוסף. אמר יהודה אמר שמואל, והוא שעומד בצד שדה, הוא צריך לעמוד שם. תקני לי שדה, הוא. למה צריך לעמוד? כל הקטע של קניין חצר, זה שאני לא נמצא שם. ואמר רבי יוסי בר חנין, החצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. כל הקטע של חצר זה שקונה גם שאני לא נוכח. אני מילה בחצר המשתמרת. שתי אפשר מסלולים יש לך. אם החצר חצר משתמרת, עם גדר, אז באמת כל מה שהגיע לחצר שלך, נקנה לך אוטומטית. אבל אם זה חצר שאינה משתמרת, אם אתה עומד בצד השדה ואתה בעצם שומר אין וקונה, היא לא, לא. מינת אמרה, מאיפה אתה אומר את זה? שחצר שאינה משתמרת, היא עומד בצד שדה או אין, היא לא, לא. דתניה. היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה, פועלים שכחו. לא יהיה שכחה. אני רוצה להתנות, שהעומר הזה שהפועלים שכחו בשדה, לא יכול על זה דיני שכחה. אני רוצה לזכות בדבר הזה. יכול, לא יהיה שכחה. תמוד לומר, ושכחת עומר בשדה. בשדה ושכחת ולא בעיר. הגמרא, הברייתא הזאת קצת מוזרה. היא מתחילה בצורה אחת, מסיימת בצורה שונה. גוף הקשיא. אמרת, יכול, לא יהיה שכחה. ואתה כאילו, מה, אתה חושב זה לא שכחה? כלומר, זה כן שכחה? ואז מה אומרת הגמרא? שבאמת נכון, שרק שכחה ששכחת בשדה, ולא בעיר, על מה לא אוהב שכחה. קיצור, הביתה צריכה שיפוץ. רכי כמו. אם שכחתי עומר בשדה, שכוח מעיקרו, אוהב שכחה. אם הוא מלכתחילה, מהרגע הראשון, נשכח, אז זה נקרא שכחה. וזה שייך לעניים, ואסור לך לקחת את זה. אבל אם אני בהתחלה זכרתי את העומר הזה, שהלכתי, אספתי את העומרים מהשדה, אני זוכרתי, כן, כן, אני עוד מעט חוזר לקחת את העומר הזה, ובסוף ברח לי מהראש, שכוח. זה לא נקרא שכחה. למה? מה הייתה מה? וכיוון דקאי גבה, כיוון שאני ראיתי את העומר הזה, קלטתי אותו, אמרתי, אני רוצה, אני אחזור אליו, אבל לחצרו, אז זה השדה שלי, וזכתה לי, ואני עשיתי פה קניין חצר. אבל אם אני הגעתי כבר הביתה, אחרי שהגעתי הביתה, אמרתי, וואי, חצר לי עומר אחד פה. היו 15 עומרים, אני רואה 14. כנראה שכחתי עומר אחד בשדה. שהשדה תקנה לי. אפילו זכור, ולבסוף שכוח, זה לא משנה. אבא שכחה. מה הייתה, מה? למה לא? הרי זה חזדה שלך, למה היא לא קונה? אתה לא נמצא שם. משום דלי תגבי, דליז כלי. זאת אומרת, חצר זה דבר, שדה זה דבר לא משתמר. זה דבר פתוח. אם אתה נמצא שם, זה משתמר. אז השדה קונה לך. אם אתה לא נמצא שם, לא משתמר. הגמרא, מי אמר לך שזה ההסבר? שאתה צריך להיות נוכח. אולי דילמה זה מין גזרת הכתוב כזאת. שאם שכחת בזמן שאתה בשדה, אבי שכחה, ובעיר לא נהיה בשכחה. זאת הגמרא, ועל זה אמרת, אי אפשר ללמוד, זה משהו נקודתי. לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר. אני בא אליי, אומרת הגמרא, אמרת לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר, שאתה רואה מפורש, שגם שכחה בעיר היא כן נחשבת שכחה. מה זה לא, הפסוק הזה אני בא אליי ללב, זה לא בא ללמוד, ללמוד על שכחת העיר, זה בא לומר שיש איסור לחזור. אם כן המקרא לא תיקחנו. מה לא תשוב לרבות שכחת העיר? רוצה הגמרא לומר לא נכון. מצד הפסוקים זה כן שכחה. וקטי מבא אליי, עדיין הפסוק הזה נצרח לדברים אחרים, כמו ששנינו, שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה. אם אני הולך בשדה ואוסף את העומרים, והלכתי. העומרים שאני עתיד להגיע אליהם ועוד לא הגעתי אליהם, זה לא נקרא שכחה. כי אני פשוט הלכתי להפסקת צהריים, אני אחזור, אני אמשיך. אבל אם מה שאני עברתי כבר מאחוריי, אז זה יש דין שכחה. מאיפה לומדים את זה? מהמילה לא תשוב. מה שאתה צריך לחזור אליו, לשוב. כל שוב אבל תשוב, אני צריך לחזור אחורנית, זה נקרא שכחה. כל שנו אבל תשוב אינו שכחה. אמר רבה שהיא אמר קרא, יהיה לרבות שכחת העיר. אתה רוצה פסוק, הבאתי לך פסוק אחר. ואת מצד הדין, אל תלמד לי מפה, כי שכחת העיר נחשבת שכחה. נקודה. בכל אופן, לא הצלחנו להוכיח הוכחה מוחצת, אבל הדין הוא דין אמת. כי גם המעולה מסכים איתו. והוא שעומד בצד שדהו. גם הוא כתב על המשנה, שמתי השדה קונה, שדה זה דבר לא משתמר, זה לא חצר מסודרת עם גדר, ולכן מי שרוצה שהשדה שלו תקנה לו, בקניין החצר, הוא צריך להיות נוכח שם. וכן אמר רב חנה, והוא שעומד בצד שדהו. הייתי ורבי אבא לעולה. מעשה? אומרת, מספר את המשנה, מעשה ברבן גמליאל, והזקנים, שהיו באים בספינה, שטו להם בספינה. אמר רבן גמליאל, איסור שני עתוד למוד, הוא רצה להפריש מעשרות, אז הוא אמר, אני אפריש עוד מעשר, ואני אתן אותו ליהושע. יהושע היה לוי, ואני אתן לו מעשר ראשון. מקומו מוזכר לו. אני מזכיר לו את המקום בשביל להקנות לו את המעשר. כדי שלא יצטרך לסחוב את המעשר כדי לקנות, אני מקנה לו, מזכיר לו איזה, את השטח של המעשר, והוא קנה זה בקניין חצר. איסור אחר שאני עתיד לתת זה מעשר עני, אני אתן לעקיבא בן יוסף, שהוא אחראי על העניים, יזכה בו לעניים. ומקומו מוזכר לו. יוצא שרבן גמליאל נמצא בספינה, ואומר, יש לי שם במחסנים פירות, ואת השטח שם שנמצא מעשר עני, אני מזכיר את השטח לרבי עקיבא, והוא קונה את הפירות בקניין חצר. אבל רבי עקיבא נמצא עכשיו בספינה, הוא לא נמצא שם.
אפשר להגיד שחצר משתמרת, לא?
אומרת הגמרא, וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדה רבן גמליאל עומדים? אמר לי, דמי אי מרבנן כדי לא גמרין השמעת. אתה לא יודע ללמוד. יאתה לסורה אמר לו, אחי אמרו לה ואחי הוטביטה, אני הקשיתי את זה לולה ומהדבר הזה. ואמר לי, אומר רבנן, רבן גמליאל מטלת לי אגב מקרקרי כנן, הוא לא עשה להם מקנה לקניין חצר. בכלל לא היה שם שום קניין חצר. זה קניין אגב, זה קניין אחר לגמרי. קניין אגב זאת אומרת שאני יכול להקנות למישהו קרקע, ואגב הקרקע לקנות מטלטלים, לא בקניין חצר. המטלטלים יכולים להיות במקום אחר לגמרי, בקצה השני של העולם. אם אני מקנה למישהו חתיכת קרקע קטנה, אגב זה יכול לקנות לו מטלטלים איפה שאני לא רוצה. לא מדין חצר, הם לא צריכים להיות שם המטלטלים. אז זה קניין אחר, זה לא קניין חצר, זה קניין הרבה יותר יעיל, הרבה יותר משוכלל, קניין אגב, וזה מה שרבן גמליאל עשה, אל תוכיח לי מפה שום דבר לגנרי קניין חצר.
לא, נבן שרק מה שהגבי הקרקע לא בקניין אגב, בקניין קרקע.
בקניין אגב, אני...
לא, לא בקניין אגב, בקניין קרקע. אבל עכשיו... שקרקע קונה רק מה שעליה, לא בקניין אגב, בקניין קרקע.
בחצר, אבל עכשיו פה הוא לא קנה, יקנה להם בקניין חצר, הוא רוצה לעשות בקניין אגב. בקניין אגב זה משנה בקידושין, אני יכול לקנות הכל. אני מקנה לך בלטה, ואגב הבלטה הזאת, אני יכול לקנות לך טרקטורים שיש לי באוסטרליה, מטוסים שיש לי בארצות, ממש הכל אני יכול לקנות.
מה הרעיון של הקניין הזה?
מודעת, כי קרקע יש לה, זה דבר חזק, זה דבר עם בעל עוצמה, ועכשיו אגב, קניין וקרקע, אם קניתי לך קרקע שזה נדלן, הכל, יש לנו גמירות דעת על הכל. אז זה לא מעניין כי אני לא חצר. טוב, רבי זירא השתכנע, רבי זירא השתכנע, קיבלה. רבי אבא לא השתכנע, לא קיבלה. אמר רבא שפירא וידו לא קיבלה. הוא צודק שהוא לא קיבל את התירוץ הזה. והחלה מסודר לקנות מלך חליפין. בכלל, אם אתה מדבר על קניינים, אפשר לעשות עוד קניין, אפשר לעשות קניין חליפין. לקנות גם את כל מה שאתה רוצה בכל המטלטלים שיש. אלא, למה לא עשו קניין חליפין? טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו חליפין. הרי למעשה, הוא לא הקנה לרבי עקיבא את את המעשר, או שהוא מקנה להם את המעשר, הוא צריך לקבל תמורה. מי שמקנה, מקבל איזושהי תמורה. מה הוא מקנה בעצם רבן גמליאל? אנחנו ננסח את זה אחרת. מה רבן גמליאל בעצם הקנה? הוא לא הקנה לרבי עקיבא את את המעשר עצמו. הרבי עקיבא צריך מה לעשות? לחלק את זה לעניים. יותר מזה, גם כשהוא הקנה לרבי יהושע את המעשר, הרי המעשר לא שייך לו באמת. בכל מקרה הוא צריך לתת את המעשר. אז מה בעצם רבן גמליאל יש לו? יש לו את ההחלטה למי לתת. הוא חייב לתת את המעשר, לכל מה שיש לו זה את ההחלטה. מה זה חשוב כל כך? אתה מחליט למי אתה רוצה לתת? אנשים יכירו לך טובה. אתה נותן ללוי מסוים מעשר ראשון, שמרת איתו על יחסים. אתה נותן לעני מסוים מעשר עני, אז עכשיו יש לכם איזה משהו שנוצר ביניכם.
מכיוון שהמעשר הוא לא הממון שלו, אלא כל מה שהוא יכול לקנות פה זה רק
את הנאה. את הטובת הנאה. וטובת הנאה אינה נקראת ממון, ולכן אי אפשר לעשות איתה קניין חליפין. תראו ברשי, דיבור המתחיל, אינה חשובה ממון. ותן נקנית בחליפין. דלקה לממר, כי קנה לרבן גמליאל לאי סודר, אקנה חליפין דידי בכל מקום ש... כיוון דאין לו בהן, זה לא מעשר שלך ממש. זה רק טובת הנאה. כי בידו לתת לכל מי שירצה. אז לכן זה לא נחשב ממון, ואי אפשר לקנות את זה בחליפין. כיוון שאי אפשר לקנות את זה בחליפין, גם אי אפשר לקנות את זה אגב קרקע. הכנה מטובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע. הגמרא זה לא נכון, זה לא דחייה, ולא היא. מתנות כהונה, נתינה כתיבה בו. כשאני נותן מתנות כהונה, זה נתינה. חליפין, אני מסכים איתך, זה לא עובד במתנות כהונה. כי זה דגר, מקח וממקה. זה עניין של עסקים, זה לא נתינה. אבל מטלטלין, אגב קרקע, זה כן נתינה. זה קניין לכל דבר. נתינה על אמתאי, נקודה. זה קניין טוב, זה נקרא נתינה, ולכן אל תגיד לי שאם בחליפין זה לא עובד, גם בקניין אגב זה לא עובד, לא נכון, בקניין אגב זה כן עובד, זה נחשבת נתינה לכל דבר ועניין, ואפשר לתת מתנות כהונה, אגב, קרקע, מתנות מעשר וכו'. רפפה מתרת עוד תירוץ, דעת אחרת מקנה אותם שאני... דעת אחרת מקנה, רבן גמליאל לקנה למטלטלים, וזה לא מפקיר. ראינו כבר את החילוק הזה, חילוק יסודי בקניינים. יש הבדל אם אתה קונה מהפקר, לבין אם אתה קונה ממישהו שמקנה לך. אתה קונה ממישהו שמקנה לך, זה קניין יותר פשוט. למה? כי המקנה, המוכר, מעוניין להקנות, יש לו דעת. הדעת שלו להקנות לך עושה 3/4 מהעסק. הוא מקנה לך. נשאר לך רק פעולה סמלית, קטנה, להראות שאתה זוכה, שאתה הכתובת. אבל עיקר ההתרחשות של הקניין זה דעתו של המוכר, המקנה. מה שאין כן שאתה בא לקנות מציאה מההפקר. שם אין מישהו שמקנה לך. אתה אומר, סדי תזכה לי. מי זכה? אתה צריך לבצע את כל הפעולה לבד. אתה קונה, רוצה לקנות מההפקר, אין צד שני. אתה צריך לבטא משהו מאוד משמעותי של... הקניין לעצמך, ולכן כשאתה לזכות מהפקר, אתה צריך להיות נוכח בשדה. פה מה מדובר? רבן גמליאל מקנה להם, יש פה מקנה. לכן יכול להיות שקניין חצר יועיל אפילו אם הוא לא נוכח שם. הוא לא נמצא שם. מספיק לי קניין חלש, קניין חצר קטן כזה. למה? כי העיקר זה ההחלטה של רבן גמליאל להקנות. מה שאין כן אצל לנו במשנה, מדובר בהפקר, במציאה, ולכן צריך להיות נוכח בשדה. אם אתה לא נוכח בשדה, זה לא קניין. מינה התאמרה, ותנן, ראה אותם רצים אחר המציאה, ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהם, הוא מגיען. זאת אומרת, הם רצו, הצבי רץ, ואני יכול לתפוס אותם. זאת אומרת, מתי השדה קונה לי אם הצבי הזה הוא צבי פצוע? אם אני ארוץ מהר, אני אצליח לתפוס אותו. אז השדה קונה. כבר בירמיה במתנה היח, מה יהיה אם אני רוצה לתת במתנה? זאת אומרת, אם מישהו יש לו צבי, יש לו צבי שלו, והצבי שלו נפצע, והוא נמצא, הלך דידה לתוך השדה שלי. אז בא לצבי, אומר, אתה יודע מה, קח את הצבי הזה במתנה. שהשדה שלך תזכה לך. אני כבר לא צריך את הצבי הזה, אתה רוצה, קח אותו במתנה. האם הקונה צריך להיות שם נוכח? קיבלה מן רבי אבא בר כהנא, אף על פי שרץ לכם ואין מגיע. אפילו אם הקונה לא נמצא, או שהקונה לא יצליח לתפוס את הצבי. זה לא משנה. מה ההבדל? למה כשאני קונה מציאה בשדה שלי עם הצבי השבור, אני צריך להיות שם או להצליח לתפוס את הצבי. אבל אם מישהו נותן לי את הצבי במתנה, אז אני לא צריך להיות בכזאת יכולת שליטה. מה ההבדל? שוב, האם יש מקנה או אין מקנה? אם יש מקנה שנותן לי, אז הוא עושה את העיקר, דעתו מקנה לי. אז לכן, גם אם אני לא יכול לתפוס את הצבי, שדי קנתה לי, מספיק עניין קטן. דעת אחרת מקנה אותם שאני.
בסיטואציה שאני קונה, אם הוא צבי שבור, בשדה שלי שאני עומד בצצלי, האופציה האחרת שהם קונים, נכנסו לי לשדה לקנות? זה שנכנסים לשדה שלי.
מה, מותר לאדם להיכנס לשדה של מישהו אחר? מה, מה? אתה לא נכנס לשדות של אנשים אחרים?
הוא מרשה לו,
זה לא... לא, גם אם לא מרשה, מה, אפשר להיכנס לשדות של אחר?
לא, אבל לישון...
אסור להרוס לו את התבוע, אבל להסתכנס סתם לשדה של מישהו, למה לא?
זה לא נכון.
הוא לא זה... אתה חושב שיש איסור כזה להיכנס לשדה של מישהו אחר? כן, אנשים נכנסים לשדות, זה דבר מאוד רגיל נראה לי. חצר זה משהו אחר, חצר זה באמת דבר שאנשים לא נכנסים. זה כמו ממש התחושה של משהו סגור, אתה לא... אין דרכם של בני אדם להיכנס. בשדה כן נכנסים. אז אני אומר, חצר הכוונה מגודרת, שטח מגודר, זאת אומרת אנשים נמנעים מלהיכנס. זה משהו אחר. אני רואה צבי עובר, מה זה צבי, זה לא שלו. אני רואה פה ציפור אף פעם. שואל, אמר לרב שימי לרב פאפה. אתה אומר אם כן, שכשיש מקנה, אני יורד בדרישות שלי מהחצר, כי יש מקנה, אז החצר תקנה גם בלי נוכחותו של הקונה. למה? הרי גט. בגט יש מקנה. מי המקנה? הבעל. מקנה את הגט לאישה, דעת אחרת. ובכל זאת אומר אולה, שאם הבעל נותן לאישה גט בבית שלה או בחצר שלה, היא צריכה להיות נוכחת שם. צריכה להיות עומדת בצד ביתה ובצד חצרה. הגמרא שאני גט. בגט זה בעיה. למה? כי היא לא שותפה. בגט זה הכל הוא עושה. הרי גט ניתן גם בעל כורחה של האישה. אז יש לנו שלושה מצבים. יש מצב אחד שבו האדם מקנה, דעת אחרת מקנה, אז הוא עושה המון המון המקנה, והקונה מראה רצון. יש לנו מצב שני שנקרא גט, אומנם זה דעת אחרת מקנה, אבל אין מצד שני אין קונה. אז לכן אני צריך, אין רצון של הקונה. לכן אני צריך איזה משהו במקום הרצון. למשל שהיא תהיה נוכחת. במצב שלישי זה מהפקר. בהפקר צריך להיות נוכח כי אין מקנה. אומרת הגמרא, אולי נגיד קל וחומר, מתקיף לרב שש ברבידי ולאו קל וחומר, הוא מגט, שהיא תבעל כורחה, אתה רואה שהיא צריכה להיות נוכחת, וצד ביתה וצד חצרה, איני לא לא, אולי מתנה, שמדעתי, עם רצון לא כל שכן, שנגיד שצריך נוכחת, אמר ושי, לא, חצר התרבה עם משום יד, ולא גרה משליחות. גבי גד חובולה, אין חיים לאדם אלא בפנה. הסיבה שאני צריך את נוכחות האישה זו סיבה אחרת. למה צריך את נוכחות האישה? לא בדיני קניינים רגילים, אלא בגלל שהחצר זוכה לה. ואיך החצר תזכה לה? הרי אין חיים לאדם אלא בפניו. אני לא יכול לגרום למישהו חובה, כלומר הנזק, אלא אם כן אני, הוא נמצא שם בפניו, אז לכן צריך את נוכחותה של האישה. אבל מתנה, שזה זכות לאדם לקנות דברים, אבל הוא לא צריך להיות שם, זה הכין אדם שלא בפניו. ולכן אם אני רוצה לקנות למישהו משהו במתנה, אני יכול לשים לו את זה בחצר, ואפילו שהוא לא משתמרת לדעתו, והוא לא נמצא שם בכלל, ולקנות לו במתנה, על ידי החצר אפילו היא לא משתמרת. למה? כי יש פה דעת מקנה, זה זכות לו, לקונה, זה הכין האדם שלא בפניו.
אבל אמרנו שלא אומרים זכן אם יש חיוב לעוד אחרים, כמו במעשרות...
אני נותן מתנה.
לא, אמרנו שאם זה מגיע לעוד עניים, אז אתה לא יכול לעשות את זה.
אבל זה שלי, זה חפץ שלי, אני רוצה לתת למישהו מתנה, מותר לי.
אבל במקרה של בן אדם שצריך להחזיר, השאיל מעדר.
אז זה משהו אחר. בגלל שצריך להיות, כמו ששאלת משהו, אז הוא ידע מזה. להשאיל לו בחזרה. אבל פה מדובר על מתנה, אני רוצה לתת לך מתנה. גוף הרע אותם רצים אחר המציאה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי יצחק, רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהם ומגיען. באי רבי ירמיה במתנה, אך קיבלה מן רבי יהוה בר כהנא, אבל פי שרץ אחריהם ואין מגיען, זה למדנו. באי רבה, זרק ארנק, אני אומר כולולולו, כמו שהילדים אומרים, מי שתופס תופס, בסדר? אני לא צריך את הארנק הזה יותר. זרקתי בפתח הזה, ויצא בפתח אחר. עבר דרך בית הארנק, עבר מחלון לחלון. האם אני אומר שבעל הבית זכה בארנק הזה? מה הוא? זה היה באוויר. והוא לא, אין סופו לנוח שם. הוא לא אמור לנחות ברצפה, ברור שהוא הולך לצד השני. האם זה נחשב כמונח דמי, ובעל הבית זכה, או לא?
זה נשמע כמו מסכת שבת.
נכון, ממש.
מסכת שבת זה נקרא הכנסה והוצאה.
אמר לרב פאפה לרב, אמר מלעבר עד הבמתנה, לרב אמר למרבין לרב, אבל אנו מתניתים. ראה אותם רצים אחר המציאה, ואמר בי אמר בי יוחנן, והוא שרץ אחרי ומגיען. ובאי רבי ירמיה במתנה אח, וקיבלה מיני רבי אבא בר כהנא, במתנה אף על פי שרץ אחריהן, ואין מגיען. אז אתה רואה שבמתנה, השדה שלי זוכה לי, למרות שאני לא אתפוס אותם. אותו דבר נגיד גם כאן, הבית שלי זוכה לי במתנה, למרות שאני לא אתפוס אותו, כי הוא יצא כבר מהבית שלי. לא, אמרת הגמרא. שמה... הוא לא באוויר, אומנם הצבי הזה הוא מדדה, הגוזלות מדדים, אבל הם נמצאים על הרצפה, על האדמה. מתגלגל שם, הם מתגלגלים להם. שאני מתגלגל כמונח, אבל אוויר, חפץ שאף באוויר, מי אמר? יכול להיות שבאמת פה לא יועיל קניין, אז מה אם זה היה באוויר, באוויר של החצר שלך? זה לא סיבה שזה יקנה לך. אז בשביל שיהיה קניין חצר, צריך שיהיה נמצא כאן בקרקע. אנחנו עוברים לעוד ועוד הלכות של מציאות. פרק ראשון ושני כולם עוסקות בדיני מציאה. מציאת בנו ואיתו הקטנים. ילדים הקטנים שלך מצאו מציאה. מציאת עבדו ושפחתו הכנענים. או מציאת אשתו, תקנת חכמים, כולם שלך, שלו. אבל מציאת בנו ואיתו הגדולים, או מציאת עבדו ושפחתו העבריים שהם ישות בפני עצמה, או מציאת אשתו שהיא כבר התגרשה למרות שלא נתן לה כתובה, ישות לצלי עצמה, הרי אלו שלהם.
גם אם זה בזמן שהם עובדים אצלו?
מי זה?
עבדו העבריים.
אנחנו למדנו, נכון, למדנו את זה שהוא סוג של פועל, הגמרא תעסוק בזה. יפה. אמר שמה לפני מה אמרו מציאת קטן לאביו. פה כמה נושאים במשנה. שבשעה שמוציאה, מוצאה, מוריצה אל אביו. הוא תמיד אומר, אבא, מצאתי את זה וזה. ואינו מאחר בידו. הוא לא משאיר את זה אצלו ביד. ומה זה סבר שמואל? קטן, לך לזכייה לנפש מדאורייתא. קטן לא זוכה לעצמו. ולכן, הוא תמיד מגביע את זה בשביל אבא שלו. למה? הרי תניא סוחר את הפועל לעבוד בשדה, ילקט בנו אחריו, מותר לבן שלו ללקט אחריו. יש לו פועל, אני. והפועל הזה בא לקצור, יש דין לקט. מותר לילד הקטן של הפועל, שהוא גם אני, ללקט לעצמו מהתבועה, מה שנושר. אבל אם נתתי לו למחצה לפי שווה רביע, אם הפועל, אני עשיתי איתו סיכומים, שהוא מקבל חצי מהיבול, שליש מהיבול, אז הוא כבר לא אני, זה לא אדם שכיר, אדם מקבל אחוזים. אסור לבנו ללקט אחריו. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו. בכל מקרה, מותר ללקט. למה? זה שאבא עשיר, שיש לו הרבה כסף, זה לא קשור. הבן הוא, בן, הוא ישות בפני עצמה, והוא לא עשיר, ולכן מותר לו ללקט. אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. היא אמרת יש לו הקטן לזכיר לנפשי, שקטן יש לו ישות בפני עצמה, אני יכול להפריד בין הקטן לאבא. לאבא אמנם יש, לבן אין, הבן מלקט לעצמו, זה לא קשור לאבא. כי מלקט, לנפשי כמלקט. אם הוא רוצה אחר כך הוא ייתן לאבא שלו, אבו מיני כזה אחי. אבל אם אתה אומר שקטן לתת זכייה לנפשי, אז אוטומטית כשהוא מלקט, למי הוא מלקט? לאבא שלו, להכיר. אביו, אביו, כבר יש לו אחוזים בשדה, אביו עשיר. אז למה אשתו בניו מלקטים אחריו? הגמרא, שמואל תאמה תתן עדידן כאמר, וללא סביר עליה. באמת שמואל, שפסק כרבי יוסי, חולק על המשנה שלנו. באמת המשנה שלנו סוברת, שקטן אין לו, יש לו זכייה לעצמו. סליחה, אין לו זכייה לעצמו. זה הולך לאבא. ולכן מציאת קטן לאביו. אבל אני אישית שמואל פוסק רב יוסי, שחולק על המשנה שלנו, וסובר שקטן בכל מקרה זוכה לעצמו. יוצא שסבר רב יוסי, שקטן יתלה זכייה מדאורייתא. זאת אומרת שהקטן זוכה לעצמו. זה לא כך פשוט. המשנה בגיטין אומרת, מציאת חרש שוטה וקטן, יש בהם בשום גזל מפני דרכי שלום. מציאה של קטן, קטן מצא מציאה, ואני אומר לו, זה שלי, תעזוב את זה. אני ראיתי פה. זאת אומרת, אסור לך לקחת לקטן. למה? דרכי שלום, זה לא יפה. רבי יוסי אומר, זה גזל גמור. גזל גמור, אמר חיסדה. נכון, זה גמור, אומרים מדבריהם. רק מדרבנן. נפקמינה להוציאה בדיינים. כן? אז יוצא אם כן נפקמינה מרבי יוסי, שחכמים החמירו, שאני יכול, הקטן יכול לתבוע אותו בדין. בכל אופן יפורש לפי רבי יוסי, שגם קטן שזוכה לעצמו זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. אלא מה רבי, הסיבה של רבי יוסי, שם במשנה בפאה, שאומר שבין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו, עשהו כמי שהלכו בנמושות, דנים גופה יומה זכות דעתה. יש לנו כלל בדיני לקט. מה זה לקט? לקט היו קוצרים בשדה, אחרי שהקוצרים היו הולכים, היו כל מיני שיבולים שנפלו. ואז הענים היו הולכים, ומלקטים את השיבולים. יש שלב שבו עוברים הנמושות. הנמושות זה הזקנים, הולכים לאט לאט, והם לא מפספסים אף לקט. הם לא צעירים עם הערים, הם הולכים לאט לאט על המקל שלהם, אין לו פספסים. אחרי שהם עברו, עשו ויש בשדה, כל העניים התייאשו. זאת אומרת, אף אני כבר לא אחפש שם לקט. ולכן, אם מצאת שם לקט, למרות שאתה לא אני, מותר לך לקחת. למה? כי העניים כבר התייאשו. פה, אומר רבי יוסי, זה גם סוג של יאוש. הולך לאבא הפועל, הוא הקוצר, ואחריו מי הולך? הילד שלו הקטן. נו, אז הם מתואמים. הסיכוי שלי, אומר אני, למצוא שם משהו, הוא שואף לאפס. למה? האבא קוצר, אם נופל לו משהו, מיד אומר לבן שלו, כך, עובדים כמו בזוג מתואם. אז לכן כל העניים מתייאשים. ולכן, אומר רבי יוסי, ולכן סובר רבי יוסי, שזה מותר. לא בגלל של הקטן יש זכייה. אלא בכל מקרה, העניים מתייאשו. ולכן, גם אם אני אגיד שהקטן לא זוכה לעצמו מדאורייתא, זה לא משנה, כל העניים כבר התייאשו, ולכן, אתה יכול לקחת את זה. מה? לא מתאים. שמציאת בנו, אין לו זכייה מדאורייתא. הסיבה ששם יש לאבא זכייה, כי עניים גופה יהיו מסך דעתה יהיו. התייאשו. סברי, ברי דעך, מלקת אליהם, עובדים בתאום, אבא והבן. אז לכן, אומר רבי יוסי, למרות שקטן אין לו זכייה בלקט, למרות שאבא עשיר, העניים פשוט התייאשו. אמר לי רבה דבר אמתן לאביי, וכי מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו, כדי שיהיו עניים ויברחו? זה לא יפה מה שאתה עושה. אתה מביא את הפועל, מביא איתו את הילד צמוד, ואתה גורם לכל עניים ללכת. כל עניים מתייאשים מראש. זה כמו שאתה תשים, כלבי שמירה, עם תניים כאלו במסביב לשדה, עניים אתם יכולים ללקוט. אין בעיה, הלקט שלכם. אף אחד לא מתקרב. אלא אמר רבא, עשו את שאינו זוכה כזוכה. מה איתם? עניים גופה יוניח עליו. כי איך ידחי אגרו לדידו, נלקוט בניו ותריו. זאת אומרת, זה אומנם העניים פה במקרה הזה הם מפסידים, אבל נוצרת נורמה, והעניים בעד. העניים הרי כולם פועלים מתישהו, אז אם כדאי להם, אז הסידור הזה הוא טוב להם. נכון שבמקרה של השדה הזו זה נגדי, אבל מחר או בוקר יהיה זה מישהו שיזכור אותי בתור פועל, אני אביא את הבן שלי, נסתדר בינינו. אז כדאי לעניים להפסיד פה ולהרוויח במקום אחר. ליגה דרבי חייא. כל זה עד כאן שיטת שמואל. שיטת שמואל, שהמשנה שלנו סוברת שאלה קטן, אין זכייה. ולכן ברור שלמי הולכת המציאה? לאבא שלו. מציאת קטן, לאביו.
איך בשמואל משווה בין בן לבת?
אין לי יודע.
גם בן לא, גם... ומה אמרו שהבת קונה ובן לא?
חצר, קניין חצר. פה זה לא חצר. רק חצר.
זה נגזר מגיטים.
רק חצר. פה לא מדובר על חצר. פה היא מרים. זה ההסבר של המשנה לפי שמואל, אבל רבי חייא חולק ומסביר את המשנה אחרת. אמר בחייא ברב אמר ביוחנן, המשנה שלנו שהבדילה בין קטן לגדול, זה לא קטן וגדול בגיל, לא גדול ממש ולא קטן ממש, אלא ההבדל הוא האם הוא סמוך על שולחן אביו. אם גדול סמוך על שולחן אביו זה נקרא קטן, אם קטן לא סמוך על שולחן אביו זהו גדול. וטעם המשנה זה לא קשור לדיני האם לקטן יש זכייה, כי מדובר אפילו על גדול, אלא הסיבה היא משום איבה. אתה חי על חשבון אבא שלך. אתה אמנם כבר בן 17, אבל אתה חוזר כל יום מהבית ספר, אוכל על חשבון אבא שלך, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אומן לך את הנבנים, אתה... פתאום שאתה מוצא מציאה זה לי. סליחה, אני מאמן אותך את הכל במציאות שלך לעצמך, אז זה יוצר איבה. ולכן תקנו חכמים, שמי שניזון על שולחן אביו, גם אם הוא גדול, כל המציאות הולכות אליו. והפוך, אם יש קטן, שהוא עצמאי, אבא שלו לא דואג לו בכלום. ילד בן 11-12, שאבא שלו אין לו איך לממן אותו, והוא דואג לעצמו. אז המציאה תהיה שלו. זה לא קשור לשאלה אם קטן זוכה מדורייתא או לא, אלא טעם המשנה, תקנה משום איבה. זה גם אם תאמר שקטן זוכה, יכול להיות שהוא זוכה. שיהיה זכייה לקטן. מדרבנן או מדורייתא, יכול להיות כך, יכול להיות כך. אבל פה הסיבה של המשנה היא משום איבה. כמו לגבי אשתו. אשתו כתוב במשנה שמציאת אשתו שלו. למה שלו? הרי אישה ודאי יכולה לקנות לעצמה. לשום משום איבה, אני דואג לך לזה ולזה, מה אני לא משלם לך? פתאום את המציאת לוקחת לעצמך, את כל אוכל אני מביא לך. אז לכן, משום איבה, תקנו שהמציאה הולכת לבעל.